זבחים דף סמך ג' מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. הוא מגיע לבית המקדש בצעדים מהססים, מסתכל לכל הכיוונים, רואה אנשים חשובים באים ככה עם גב זקוף, זה הביא שור מפותם, זה מביא כבש, יש שם איזה אחד עני, הוא מביא קן של יונים, עופות, הוא ככה לא יודע איפה להחביא את עצמו, מביא בסך הכל איזה מגש, אולי אפילו מגש חד פעמי, עם קצת קמח סולת על המגש הזה. הוא רוצה להביא את זה לבית המקדש, אין לו כסף לקנות יותר מזה. והוא ככה מנסה להסתיר את עצמו שאף אחד לא ישים לב, מפלס את הדרך לתוך בית המקדש, ואז מקבל אותו אחד מהכהנים, זקנו יורד על פי מידותיו, בעל הדרת פנים, ונותן לו כזה שלום עליכם. יהודי, מה הבאת פה לבית המקדש? כל כך הרבה זמן חיכינו למנחה שלך. והוא לא רוצה להגיד לו כמה הוא מתבייש שהוא הביא סך הכל מנחה. ואז הכהן כאילו חושב, רואה את המחשבות שלו והוא אומר לו, הפסוק אומר לגבי קורבן מנחה, ונפש כי תקריב, מה שלא כתוב לגבי קורבנות אחרות. אתה יודע למה כתוב ונפש כי תקריב? זה הכוונה שאתה מקריב את הנפש שלך. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא ואומר לך, יהודי יקר ואהוב, מי דרכו להביא קורבן מנחה? זה העני שאין לו כסף לקנות בהמה, אין לו כסף לקנות עוף. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מביא מנחה ואתה מתבייש. למה אני לא מביא לקדוש ברוך הוא קורבן יותר מכובד, יותר מפותם? אבל אני, כשאת רואה את הקורבן שלך, אני מעלה עליך כאילו הקרבת את נפשך לפניי, כאילו הקרבת את כל מה שיש לך בשבילי, וזה עולה לריח ניחוח הרבה יותר מאשר כל הקורבנות האחרים. זבחי אלוקים, הקורבן הכי נבחר לקדוש ברוך הוא, רוח נשברה, כשאדם יש לו לב שבור לבורא עולם, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, זה מה שקונה כביכול את הקדוש ברוך הוא, את בורא עולם. במשנה הבאה נדבר על הקורבן הנפלא והמיוחד הזה, איך היו מקריבים אותו בבית המקדש. וכשאנחנו לומדים את המשנה הזאת כמובן, נחשב לנו כאילו הקרמנו את הקורבן הזה. יהי רצון שבורא העולם יקבל מאיתנו את המנחה הזאת, כקורבן כליל ועולה, ונצא בעזרת השם כאן לדרך. מחכים כבר בפמליה של מעלה שאנחנו נקרא את השורות האלה של המשנה, שזה יעשה נחת רוח בעזרת השם לפני שוכן מרומים. אומרת המשנה, מנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה. היו יכולים לקמוץ את המנחות לאו דווקא בצפון או במקום מסוים בעזרה, אלא בכל מקום בעזרה אפשר לעשות את העבודה של הקמיצה. הרי כשמביאים בהמה, אז היו ארבע עבודות בבהמה שמכשירים את הקורבן, אם זה שחיטה, שוחטים אותו, אחרי זה מקבלים את הדם, מוליכים את הדם למזבח וזורקים את הדם על המזבח. במנחה אין הרי שחיטה, אבל כנגד זה יש את הקמיצה, שמפרידים את החלק שעולה לגבוה מתוך המנחה. הקמיצה הזאת זה כמו שחיטה. שחיטה בקודשים קלים אפשר לשחוט בכל העזרה, ככה גם קמיצה אפשר לקמוץ את המנחה בכל מקום בעזרה. ונאכלות לפני מן הקלעים, אחרי שמפרישים את החלק שהכהן מכניס את השלוש האצבעות האמצעיות לתוך המנחה, כמה שנכנס בפנים הוא מקטיר על המזבח, כל שאר המנחה ראוי לאכילה. מי יכול לאכול את המנחה הזאת? כהנים. איפה? יכולים לאכול אותו רק לפנים מן הקלעים, דהיינו בתוך העזרה. אבל מי? זה זכרי כהונה, רק כהנים זכרים. בכל מאכל אפשר לאכול אותו באיזה צורה שהם רוצים, ליום ולילה עד חצות. יכולים לאכול אותו באותו יום שהם לקחו את הקמיצה והקטירו על המזבח, וגם במשך אותו לילה. אבל חכמים תקנו שיאכלו את המנחה רק עד חצות הלילה, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, שלא יבוא לדחות את זה עד עלות השחר, ואז אולי הוא יפספס את הרגע ההוא והוא ישאיר את המנחה שתהיה נותר חלילה. אומרת הגמרא, אמרת שאפשר לקמוץ את המנחה בכל מקום בעזרה, מה קורה אם הורידו את הקמיצה בתוך ההיכל עצמו? האם גם שם אפשר? בא ומחדש רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, מנחה שנקמצה בתוך ההיכל כשרה, שכן מצינו בסילוק בזיכין. הרי כשנכנסים לתוך ההיכל, מה רואים שם בצד ימין? רואים שם את השולחן שמסודר עליו לחם הפנים. מה עושים עם הלחם הפנים? נותנים לכהנים שיוכלו את זה. נו, ומה נותנים לבורא עולם? שזה היה מונח על השולחן שני בזיחים, כמין שתי כפות, שבפנים היה אחד מסממני הקטורת, לבונה. זה, הלבונה הזאת, היו מוציאים מההיכל ומקטירים על המזבח שנמצא בתוך העזרה, מזבח החיצון. כשלוקחים את הבזיחים האלה עם הלבונה מעל גבי השולחן, זה גם כמו שהכהן בא וקומץ את הקומץ מתוך המנחה. כי הרי למעשה אני כרגע מוציא את החלק שהולך לגבוה מתוך הלחם הפנים, וזה מקביל לכהן שמוציא את החלק של הקומץ מתוך המנחה, ולמעשה הולך ומקטיר את זה על גבי המזבח. אז איפה אני עושה למעשה את ההוצאה הזאת שאני מוציא את הבזיחין של הלבונה? אני עושה את זה בתוך ההיכל, כדי לשים את זה על המזבח החיצון. אותו דבר בא רבי אלעזר ללמוד לגבי מנחה. אני גם שם יוכל לקמוץ את הקומץ מתוך המנחה, כדי להקטיר את זה למזבח החיצון. שואלת הגמרא, מטיב רבי ירמיה. בא רבי ירמיה עם ברייתא, ומזה לכאורה הוא מקשה קושייה לפי הדעה הראשונה של הברייתא. הפסוק אומר לגבי מנחה, והביאה אל בני אהרון הכהנים. מי מביא אותה, היינו את המנחה? גם ישראל. זאת אומרת, כשהישראל בא והביא את המנחה, הוא יכול להיכנס עד איפה שמותר לו להיכנס. כי אסור לו להיכנס עם המנחה למקום שאסור לישראל להיכנס לשם. כשהוא מגיע למקום ההוא, הוא נותן את זה אל בני אהרון הכהנים, אחד מהכהנים שנמצא שם באותו זמן, והוא פנוי לקבל ממנו את המנחה. ושם כתוב, וקמץ משם מלוא קומצו. בא הכהן, מכניס את היד הימנית שלו, ואת שלושת האצבעות האמצעיות הוא מכניס לתוך המנחה, וקומץ מלוא קומצו, בשביל להקטיר על המזבח. למעשה מדובר פה, שגם הכהן וגם הישראל עומדים במקום שמותר רק לישראל לעמוד שם. כי הרי הישראל נכנס לאותו מקום בשביל שהכהן יוכל לקמוץ את המנחה משם. לומד את הברייתא מהפסוק הזה. ממקום שרגלי הזר עומדות, שאפשר לעשות את הקמיצה רק במקום כזה שהזר יכול לעמוד שם. בתוך ההיכל מותר לזר להיכנס? ודאי שלא. אז אי אפשר להגיד שעושים את הקמיצה בתוך ההיכל, אז קשה על רבי אלעזר שאמר שאפשר לקמוץ את הקומץ של המנחה בתוך ההיכל. לפני שאנחנו למעשה מביאים את הקושייה הזאת, הגמרא מביאה גם את החלק השני של הברייתא, את הדעה השנייה. בן בתרא אומר, מניין שאם קמץ בשמאל, שיחזיר ויקמוץ בימין? מאיפה לומדים שאם בטעות הכהן במקום לקמוץ ביד ימין, הוא לקח קמיצה ביד שמאל. בכל זאת זה לא פוסל את המנחה, אלא הוא מחזיר בחזרה את הקומץ שהוא לקח, ולוקח ביד ימין, אין שום בעיה. מאיפה לומדים את זה? בא בן בתרא ולומד את זה מהפסוק, תלמוד לומר משם, הפסוק שהבאנו מקודם, וקמץ משם מלוא קומצו. המילה משם היא באה ללמד ממקום שקמץ כבר, הוא יכול מאותו מקום שכבר אנחנו מכירים אותו, משם. כי הרי הפסוק מדבר כאילו הוא כבר מכיר את המקום ההוא, וכבר היה לנו עסק עם אותו מקום. ומשם הוא יכול לקמוץ שוב אם בפעם הראשונה הקמיצה הייתה בשמאל. הוא יכול לקמוץ בימין. טוב, אומרת הגמרא, למעשה הקושייה שלנו זה לא מדעת בן בתרא, אלא מדעת הנקמה, שאנחנו רואים שאפשר לקמוץ רק ממקום שרגלי הזר, רגלי ישראל יכולים לעמוד שם. וישראל הרי לא יכול לעמוד בתוך ההיכל, אז קשה איך אמרנו שאפשר לקמוץ מבתוך ההיכל. אומרת הגמרא, יש תשובה על זה. השאלה מי ענה את התשובה על זה? יש שתי לשונות. איקא דאמרי, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. יש כאלה שאומרים שרבי ירמיה, שהוא הקשה את הקושייה, הוא בעצמו גם עונה את התשובה. ואיקא דאמרי, אמר לי רבי עקיבא, או יש גרסה אחרת, רבי יעקב. והוא ענה לרבי ירמיה, בר תחליפה, פה הרווחנו מיליון דולר. מה השם של אבא של רבי ירמיה? יש את הרבי ירמיה המפורסם בכל השס. איך קראו לאבא שלו? תחליפה. אבא של רבי ירמיה קראו תחליפה. אז הוא אומר לו, מה התשובה לשאלה ששאלת? אתה שואל שפה בברייתא רואים שאפשר לעשות קמיצה רק במקום שרגלי ישראל יכולים לעמוד שם, ואיך רבי אלעזר אמר שאפשר לעשות קמיצה גם בתוך ההיכל, אסביר לך, בוא אני אסביר לך תשובה. לא נצריכה אלא להכשיר כל העזרה כולה. זה לא שהברייתא אומרת שאפשר לעשות קמיצה רק במקום שרגלי העזר עומדות שם, אלא גם במקום שרגלי העזר עומדות שם. זה פשוט לברייתא שאפשר לעשות קמיצה בתוך ההיכל. אבל הברייתא רוצה לחדש שאפשר לעשות קמיצה בכל העזרה כולה, אפילו במקום שרגלי העזר יכולים לעמוד שם. למה שאני אחשוב שלא? אני אגיד לך למה. סלקא דעתא חמינא, הואיל ועולה קודשי קודשים, קורבן עולה. מה הקדושה שלה? קדושה הכי גדולה שיכולה להיות, קודשי קודשים. ומנחה, גם כן קודשי קודשים. הרי המנחות זה קודשי קודשים. זה הרי נאכל רק לזכרי כהונה, יש בזה דין מעילה, זה נחשב קודשי קודשים. אז אם כך אני לומד מבניין אב, אני לומד מזה ששתיהם דומים, שההלכות שלהם גם כן שוות. מה עולה תאונת צפון? אף מנחה תאונת צפון. כמו שקורבן עולה, כתוב שצריך לשחוט אותה דווקא בצפון המזבח, אולי נאמר שגם את הקמיצה של המנחה צריך גם לקמוץ דווקא בצפון העזרה, בצפון המזבח. לכן הפסוק אומר שאפשר לקמוץ בכל מקום איפה שרגלי זר יכולות לעמוד שם, לאו דווקא בצפון. אומרת הגמרא, למה שנלמד מעולה? מה לעולה שכן כליל? מה אתה מדמה בין מנחה לבין עולה? זה שעולה צריכים לשחוט אותה דווקא בצפון, כי היא חמורה בזה שאת כולם מקטירים על המזבח, שורפים אותה לגמרי על המזבח. לעומת זאת מנחה, את השיריים נותנים לכהנים לאכול. אולי בגלל זה נראה שזה יותר קל, ולכן אפשר לעשות קמיצה בכל העזרה ולא נלמד מקורבן עולה. כי הרי הדבר הבסיסי ביותר כדי שנלמד דבר בבניין אב, זה שהם שניהם דומים. אם עולה ומנחה דומים לגמרי, הם ילמדו אחד את השני. אבל מכיוון שעולה לא דומה למנחה, כי הרי עולה מקטירים את כולה על המזבח, ומנחה שירי הנאכלים לזכרי כהונה, אז לכן אנחנו לא יכולים לדמות ביניהם. ואם בעולה צריכים לשחוט דווקא בצפון המזבח, זה עדיין לא אומר שגם את המנחה צריך לקמוץ דווקא בצפון המזבח, ובשמה צריך בכלל פסוק להודיע לנו שאפשר לקמוץ את המנחה בכל העזרה. אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת מקורבן עולה אי אפשר ללמוד שהיה לנו צד להגיד שאת הקמיצה נעשה רק בצפון, אבל אפשר ללמוד מקורבן אחר קודשי קודשים. אומרת הגמרא, מחטאת, נלמד את זה מקורבן חטאת. כמו שבקורבן חטאת קודשי קודשים בשחיטתה בצפון המזבח, ככה גם מנחה אולי נאמר שאפשר רק לעשות את זה, את הקמיצה בצפון המזבח. לכן הפסוק אומר לא, שאפשר בכל מקום שרגלי העזר עומדות שם. אומרת הגמרא, מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קריטות? מה אתה משווה מנחה לקורבן חטאת? אתה יודע מה הפעולה שחטאת עושה? הקורבן חטאת לוקחת בן אדם שעבר עבירה שמנה ונוראית, שאם הוא היה עושה את זה במזיד ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה המשמעות של זה. כן, שהוא פשוט נחתך מתוך עם ישראל, זה נורא והיום הדבר הזה. ובן אדם שעשה בשוגג זה גם חמור ביותר. הוא הביא קורבן חטאת, הבן אדם הפך להיות נקי, בלי רבב. הוא חלק מכולנו, חלק מהכלל של עם ישראל. איזה קורבן חטאת, אתה יודע איזה קורבן גדול ודגול, זה אתה משווה אותו למנחה? אולי בגלל זה, בגלל שהוא כל כך חשוב, צריכים לשחוט אותו דווקא בצפון המזבח, אבל עדיין במנחה, לא הייתי אומר שצריך דווקא שיהיה בצפון, אז מה הפסוק צריך ללמד אותי שזה יכול לעשות בכל העזרה? פשוט לי שזה יכול להיות בכל העזרה. אומרת הגמרא, מהשם, הייתי יכול ללמוד בבניין אב, ממנחה לקורבן השם, זאת אומרת, מקורבן השם למנחה. כמו שבהשם, שזה קודשי קודשים, שחיטתו דווקא בצפון המזבח, ככה גם מנחה שזה קודשי קודשים, אולי שחיטתה תהיה דווקא בצפון המזבח. לכן הפסוק אומר לך, לא, אפשר בכל מקום שרגלי העזר עומדות שם, וזה לא בא להגיד שבהיכל אי אפשר. אומרת הגמרא, מה להשם שכן מיני דמים? במובן שקורבן השם, כיוון ששוחטים את הקורבן ומקבלים את הדם שלו, אז זה פשוט שזה צריך להיות דווקא בעזרה. כי הרי זה עיקר הכפרה, כתוב הדם הוא בנפש יכפר. עיקר הכפרה של קורבנות זה על ידי דם, אבל במנחה הרי אין דם, אז אולי נאמר שזה לאו דווקא צריך להיות בצפון. עכשיו, דמים זה לאו דווקא קורבן השם, זה גם עולה וחטאת. זה מה שגמרא עכשיו מיד אומרת, מה לכולו שכן מיני דמים. האמת היא שאת הדחייה הזאת אפשר להגיד על כל שלושת הקורבנות שהבאנו, שאי אפשר לדמות אותם למנחה, כי הרי הם עיקר הכפרה, זה על ידי הדם, ולכן צריך דווקא, על ידי דם. ואם כן, מובן למה צריך לשחוט אותו דווקא בצפון המזבח. אבל לגבי מנחה, שזה לא יקרה כפרה, אולי נגיד, שזה לא צריך, זה לא צריך דווקא לשחט, לא דווקא צריך לקחת את הקומץ בצפון המזבח. אומרת הגמרא, אלא, באמת למה צריך פסוק להגיד שאפשר לקחת את המנחה, את הקומץ של המנחה בכל מקום בעזרה? הצטריך, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתנו לומר, בלי הפסוק שנותן לנו לעשות קמיצה בכל מקום בעזרה, הועיל וכתיב והגישה אל המזבח והרים ממנו בקומצו. זאת אומרת שיש כאן שתי פעולות שעושים עם המנחה. מגישים אותו ליד המזבח, ואז גם קומצים ממנו מלוא קומצו של הכהן שלוש האצבעות האמצעיות. אולי נאמר, מה הגשה בקרן מערבית דרומית? כמו שכשמגישים את המנחה ומניחים אותו ליד המזבח, זה צריך דווקא להיות בזווית המערבית דרומית של המזבח, כמו שנראה תכף. אף קמיצה בקרן מערבית דרומית בלבד, ולא בשאר העזרה. כמה שמלן, לכן מלמדת אותנו התורה, לא, אפשר לעשות קמיצה בכל מקום שרגלי העזר עומדות שם, ולא דווקא בקרן מערבית דרומית. אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל כשרים. קורבן שלמים צריך לשחוט בעזרה. אם שחטו אותו בתוך ההיכל, כשר. שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד. כתוב שצריך לשחוט את הקורבן שלמים מול הפתח של ההיכל, של אוהל מועד. אז זאת אומרת שהתורה חשוב לה מאוד שהקורבן שלמים ישחט מול פתח אוהל מועד. זאת אומרת, פתח אוהל מועד פה הוא המקום המשמעותי, וחייב להיות מול הפתח. נו, אז כל שכן, בתוך אוהל מועד עצמו ודאי שאפשר לשחוט. ולא יהיה תפל, חמור מן העיקר, הרי תולים את השחיטה של הקורבן שלמים בהיכל. זה צריך להיות מול הפתח של ההיכל, מול הפתח של אוהל מועד. אז תולים אותו באוהל מועד, אז העיקר זה אוהל מועד, תפל זה העזרה, אז העזרה תהיה יותר חמורה מאוהל מועד בעצמו. מה, בעזרה יהיה מותר לשחוט קורבן שלמים ובאוהל מועד, בהיכל? לא, ודאי שגם בהיכל אפשר, כי הוא הרי העיקר. שואלת הגמרא, מי טיבי, רבי יוחנן בן בתירא אומר, מניין שהם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה? או, 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 מה ששם הולך. עם ישראל לא קיימו את הפסוק, אם בחוקותיי תלכו, אז הברכה של חרב לא תעבור בארצכם, פסחה מהם. קרה דבר נורא, הגויים הצליחו להיכנס לתוך ירושלים, והם שולחים עכשיו חיצים ובליסטראות, לא עכשיו חלילה, כן? הם הגיע מצב כזה, בזמנים עברו, היום בעזרת השם הכנו להבא יהיה רצון שמעולם לא יגיע מצב כזה, אבל אם חלילה וחס קרה בעבר דברים כאלה, היהודים היו בתוך הבית המקדש, ומבחוץ שולחים חיצים ובליסטראות, עובדי כוכבים. אז מה עושים הכהנים? אומרים חז"ל, שהכהנים נכנסים לשם, נכנסים לתוך מקום מוגן, לתוך ההיכל, ואוכלים שם קודשי קודשים. אוכלים לאכול שם מהקורבנות קודשי קודשים שנאכלים בתוך העזרה. מאיפה לומדים שאפשר לאכול גם בתוך ההיכל? תלמוד לומר, בקודש הקודשים תאכלנו, פסוק אומר שאפשר לאכול את קודשי הקודשים גם בתוך קודשי הקודשים. אפשר לאכול את זה גם בתוך ההיכל. שואלת הגמרא, והמאי, נימה, למה צריך בכלל את הפסוק? אפשר להגיד שמכיוון שצריך לאכול את הקודשי קודשים מול הפתח של אוהל מועד, אז כל שכן שבאוהל מועד עצמו אפשר לאכול את הקודשים. למה צריך פסוק מיוחד לרבות את זה? כמו שלמדנו מקודם לגבי שקורבן שלמים יכולים להישחט בתוך ההיכל, כי הרי העיקר צריך לשחוט קורבן שלמים מול הפתח של ההיכל, אז כל שכן בתוך ההיכל אפשר. אז גם פה צריך לאכול בשר של קודשי קודשים מול ההיכל, אז בהיכל עצמו ודאי שאפשר לאכול. למה צריך פסוק בכלל בשביל זה? שואלת הגמרא, והמאי, נימה, בחצר אוהל מועד יאכלוה? צריך לאכול את הקודשי קודשים בחצר אוהל מועד? זאת אומרת שהעיקר זה אוהל מועד, והתפל זה חצר האוהל מועד. אז אם התפל אפשר לאכול שם קודשי קודשים, כל שכן באוהל מועד עצמו אפשר, אז הפסוק אם כן מיותר. ולא יהיה תפל חמור מן העיקר, וכמו שאמרנו לגבי שחיטת קורבן שלמים, שאם שחטו אותה בתוך ההיכל זה ודאי כשר, כי זה העיקר, כי הרי השחיטה צריכה להיות מול הפתח של האוהל מועד, אז כל שכן באוהל מועד עצמו אפשר, אז אם כן גם פה האכילה של הקודשי קודשים צריכה לאכל מול הפתח של האוהל מועד, אז כל שכן שאי אפשר לאכול את הקודשים, קודשי קודשים, מול הפתח של האוהל מועד. אומרת הגמרא, אשתא, אחי אשתא, מה אתה מדמה בין עבודה של הקורבנות לבין אכילה של הקורבנות? אני אשאל אותך שאלה. האדם בא תוך ההיכל של המלך, הוא מכין למלך כוס תה. המלך יגרש אותו משם, מהחדר שלו. מה פתאום? הנה, הוא בא, עושה פה עבודה בשבילי. באמת מגיע לו על זה כל הטובות. לעומת זאת, אם האדם ייכנס לתוך הטרקלין של המלך, יתיישב שם על הספה ויתחיל לאכול שם איזה כוס קפה והוגה. והמלך שם יושב מולו. גרשו אותו משם מיד. מה, אתה בא פה לאכול בתוך ההיכל של המלך? אתה לוקח את הצרכים הפרטיים שלך ועושה בתוך הטרקלין של המלך? אם אתה בא לשרת את המלך, מגיע לך לעשות את זה בתוך הטרקלין שלו באמת. אבל לעשות צרכים של עצמך בטרקלין של המלך, זה לא מתאים. אותו דבר גם כאן. לשחוט קורבן זה עבודה בשביל המלך. לכן ראוי לעשות את זה גם בתוך ההיכל. אבל לאכול את הבשר, עם כל הכבוד שכהנים אוכלים, בעלים מתכפרים, נכון שזה עבודה, אבל אחרי הכל זה הצורך של הכהן, הוא נהיה עכשיו שבע. אז אם כן, זה לא ראוי לעשות את זה בתוך ההיכל. פחות אפשר ללמוד שאפשר לעשות את זה בתוך ההיכל. האטם, עבודה דאדם עובד במקום רבו, אמרינן לא יתפל חמור מן העיקר. העבודה שהאדם עובד, הכהן עושה עבודה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים להגיד, באמת לא יתפל חמור מן העיקר. אם אפשר לעבוד את בורא עולם בחצר של אוהל מועד, מול הפתח של אוהל מועד, אפשר לשחוט שם קורבנות, כל שכן באוהל מועד עצמו אפשר לשחוט קורבנות. אבל כאן, אכילה, שזה הצרכים הפרטיים של הכהן, דאין אדם אוכל במקום רבו, לא יתפל חמור מן העיקר, לא אמרינן. כאן, שזה מדובר פה לעניין של אכילה, הצורך של עצמו, אנחנו לא אומרים, לא יתפל חמור מן העיקר. כי אם נתנו לאדם לאכול בחצר של האוהל מועד, זה עדיין לא אומר שנותנים לו גם כן לאכול בתוך ההיכל. זאת אומרת, אם המלך ייתן הוראה שהעובדים של בית המלכות יכולים לאכול בחדר אוכל של הארמון, וכי זה אומר שהם יכולים גם כן להיכנס מהסנדוויץ' לתוך הטרקלין שלו ולאכול לו מול הפנים, מה הקשר? נתתי לך רשות בחצר, שמה מספיק, גם זה נתתי לך מעבר למה שהייתי צריך, אבל בתוך הטרקלין זה כבר סיפור אחר לגמרי, אז זה לא מלמד. המשנה הבאה מדברת על העניין של קורבן חטאת העוף. חטאת העוף זה אחד משתי הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש מעוף, או קורבן חטאת או קורבן עולה. אומרת המשנה, חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. איפה היו מולקים? הרי מעוף לא שוחטים בתור קורבן, אלא היו מולקים אותו. הכהן היה מגדל את הציפורן של האגודל, הוא היה מגדל אותה שהיא תהיה מספיק ארוכה, ואז ככה הוא היה תוחב בצוואר של העוף את האגודל והיה חותך את הסימנים כדי, זה היה השחיטה של העוף. אז איפה היו מולקים את החטאת העוף? בקרן מערבית דרומית, דרומית מערבית. האמת היא, ובכל מקום הייתה כשרה. האמת היא שבכל מקום זה כשר, אלא זה הייתה מקומה. הגמרא תדון מה המשנה פה מתכוונת להגיד. ושלושה דברים הייתה אותה קרן משמשת מלמטה. היו שלושה דברים שהקרן מערבית דרומית הייתה משמשת בחלק התחתון של המזבח. איזה שלושה דברים? תכף נראה. ושלושה מלמעלה. שלושה דברים, הקרן מערבית דרומית הייתה משמשת בחלק העליון של הקרן מעל הסובב. בחלק העליון של המזבח כמובן בקרן. איזה שלושה דברים היא הייתה משמשת מלמטה? חטאת העוף, על החטאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. כשאדם מביא קורבן חטאת, הוא מביא עוף, אז היו עושים את העבודה בחלק התחתון של המזבח בקרן מערבית דרומית. והגשות, הגשת קורבן מנחה, האדם מביא מנחה לבית המקדש, היו מגישים, מניחים את הקורבן מנחה בקרן מערבית דרומית של המזבח החיצון מלמטה. דבר שלישי שהיו עושים הוא שיירי אדם, שיירי אדם של הקורבנות שהיו שופכים אל יסוד המזבח, היו שופכים בקרן מערבית דרומית. טוב, זה שלושת הדברים שעושים בקרן מערבית דרומית בחלק התחתון של המזבח. איזה שלושה דברים היו עושים בחלק העליון של המזבח? ומלמעלן, דבר ראשון, ניסוך היין, כשהיו מביאים עם הקורבנות נסחים. אנחנו רגילים כשאנחנו רואים את הפסוקים של הקורבנות, ונסקו יין רביעית העין לכבש האחד וכולי, אומרים ונסקו, כוונה לניסוך היין. כשמביאים קורבן שצריך להביא איתו נסחים של יין, היו שופכים את הנסחים של היין באותו קרן דרומית מערבית מלמעלה, ושופכים את זה למעלה על המזבח, על הקרן של המזבח. אותו דבר גם ניסוך המים. ניסוך המים זה היה המצווה השמחה שעשו אותו בחג הסוכות. הזמן היחיד שהיו מנסחים מים היה בחג הסוכות. ואז היו עושים שמחת בית השואבה כשהיו שואבים את המים בניסוך המים. היה אפילו שער מיוחד שקראו לו שער המים, שדרכו היו מעבירים את המים האלה. איפה היו מנסחים בסופו של דבר את המים אחרי כל המסיבות וכל השמחה העצומה שהייתה שם במשך כל הלילה? היו מנסחים את זה בקרן המערבי דרומי של המזבח מלמעלה. דבר השלישי, ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. עולת העוף, המקום האמיתי שלה, זה היה כשהיו עולים על הכבש של המזבח, היו פונים לצד מזרח, ימינה. כמובן, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, למזרח. אז היו פונים ימינה, הפנייה הימנית הייתה קרן מזרחית דרומית. שם היה המקום האמיתי של עולת העוף. הרי עולת העוף, היו זורקים את הדם שלה בחלק העליון של המזבח. אז היו עולים על הכבש ופונים ימינה לקרן, כמו שאמרנו, מזרחית דרומית. עכשיו, מה קורה אם יש הרבה כהנים שעומדים שם? האמת היא, לא צריך כל כך הרבה כהנים, כי אם אנחנו נבין מה מדובר. מדובר פה על קרן, דהיינו על זווית, שצריכים לעמוד במקום של אמה, כי הרי הרוחב של הסובב היה סך הכל אמה. כמה כהנים פה יכולים לעמוד שם? לא הרבה. אז ברגע שהיו מספיק כהנים על הקרן הזו, כבר לא היה שם יותר מקום. זה היה סכנה לעמוד שם מדי הרבה כהנים. אז היו פונים לצד השני, במקום לפנות ימינה, היו פונים שמאלה. איפה זה הפנייה שמאלה? זה קרן מערבית דרומית. הרי הכבש היה בצד דרום. אז במקום לפנות ימינה למזרח, פנו שמאלה למערב. אז זה דבר נוסף שהייתה משמשת קרן מערבית דרומית. כל העולים למזבח עולים דרך ימין ומקיפים ויורדים דרך שמאל. הסדר הוא, כשהכהן בא ועולה על המזבח שנמצא בצד דרום, בדרך כלל פונה ימינה לכיוון מזרח, ואחר כך שהוא מסיים את העבודה, הוא היה מקיף את המזבח וחוזר דרך שמאל. חוץ מן העולה לשלוש דברים אלו, חוץ מאלה שעלו או בשביל לנסח את היין או את המים או בשביל עולת העוף, שהיו עולים ויורדים על העקב. הם היו עולים על המזבח, פונים שמאלה לכיוון קרן דרומית מערבית, שם הם היו עושים את העבודה וחוזרים אחורה, חזרה, ולא מקיפים את כל המזבח. הגמרא תבאר למה הם באמת פנו ישר שמאלה ולא הלכו ימינה והקיפו סביב את המזבח, כדי לקיים את הכלל שכל פניות שאתה פונה אל תפנה אלא לימין. מינה נמילי, דבר ראשון צריך להבין מאיפה המקור למה שהמשנה לימדה אותנו, שקורבן חטאת העוף היו עושים את העבודה שלו בקרן מערבית דרומית. אמר רבי יהושע, אמר קרא, כתוב לגבי המנחה שמביא החוטא, שהרי יש סוגי חטאים שאם אדם חוטא הוא חייב קורבן עולה ויורד, אם הוא עשיר הוא מביא כבש, אני מביא עוף, דלי דלות מביא מנחה. אז לגבי המנחה של החוטא, הפסוק אומר, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. אז אם כן, הפסוק אומר מנחה, והוא קורא לה חטאת, שמנחה וחטאת זה דבר אחד. חטאת קרויה מנחה, ומנחה קרויה חטאת. וזה מלמד אותנו שיש דבר שהמנחה לומד מחטאת, ושהחטאת לומד ממנחה. מה חטאת תאונה צפון? אף מנחה תאונה צפון. כמו שקורבן חטאת, איפה שוחטים את הקורבן? בצפון המזבח. ככה גם מנחה היו מגישים על המזבח בצפון העזרה. הם מגישים ליד המזבח בצפון המזבח. ומה לומדים להפך? ומה המנחה בקרן מערבית דרומית? אף חטאת, חטאת העוף, בקרן מערבית דרומית. שצריך לעשות את העבודה של חטאת העוף בקרן מערבית דרומית. אז יש לנו מקור למה שלמדנו במשנה, שהעבודה של חטאת העוף, איפה היא הייתה נעשית? במזבח, בצד המערבי דרומי שלו, בזווית ההיא. אומרת הגמרא, ומנחה גופה מנהלן. אתה לומד שחטאת העוף נעשית בקרן מערבית דרומית, כי התורה מקישה אותה למנחה, מנחת חוטה. אבל מאיפה לומדים שמנחת חוטה נעשית ההגשה שלה בקרן מערבית דרומית? אומרת הגמרא, דתניא לפני השם. פסוק אומר שצריך להגיש את זה לפני השם. מה זה אומר לפני השם? יכול במערב, כי זה הכי קרוב לפתח של ההיכל, שנמצא בצד מערב של העזרה. תלמוד לומר אל פני המזבח. הפסוק רוצה שזה יהיה על פני המזבח. פני המזבח זה בצד דרום. אז מצד אחד צריך להיות מצד מערב, מצד שני מצד דרום. נו, אז איך עושים סדר בין שתי הצדדים האלה? אלא אומרת הגמרא, כיצד, איך יכול להיות גם מערב וגם דרום? פשוט עושים את זה בקרן מערבי דרומית. מגישה בקרן מערבי דרומית כנגד חודה של קרן, ודיו שהכלי יעמוד כנגד חודו של הקרן, וככה הוא מקיים את מצוות ההגשה. רבי אליעזר אומר, יכול יגישנה למערבה של קרן או לדרומה של קרן. הפסוק אומר שאפשר להגיש לפני השם, הפסוק אומר אל פני המזבח. יכול להיות שיש אפשרות בידי מי שמביא את המנחה להניח את זה או בקרן מערבית, שזה יהיה לפני השם, או בקרן דרומי, שזה יהיה לפני המזבח. מי אמר שצריך לשים את זה בקרן מערבית דרומית כדי לקיים את שניהם? אומרת הגמרא שלא. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אתה רואה שיש שתי פסוקים, יש לי אפשרות להגיד שהם סותרים, ויש לי אפשרות למצוא דרך ששתי הפסוקים יתקיימו. יש לי שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו. דרך אחת אני יכול לקיים את שני הפסוקים. ודרך שנייה, ואחד מקיים עצמו ומבטל חברו. אם אני, יש מקרה אחר שאם אני אקיים את מה שכתוב בפסוק, אז הפסוק השני מתבטל. מה אני אבחר? מניחים את שמקיים את עצמו וזה שמקיים עצמו ומבטל חברו. מכיוון שאנחנו מעדיפים לקיים את שתי הפסוקים ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו. אנחנו מעדיפים לקחת כזה פסוק שכשאנחנו נקיים אותו, אנחנו למעשה נקיים גם את הפסוק השני, מאשר לקיים את הפסוק השני שאז נבטל את הפסוק הראשון. מה זה נוגע לענייננו? הגמרא מבארת. אותו דבר גם כאן. כשאתה אומר אל פני השם, כשאתה אומר, הפסוק אומר לפני השם, אז הכוונה היא במערב, לפני השם, לפני ההיכל. ההיכל נמצא בצד מערב של העזרה, אז אתה תעשה את ההגשה בצד מערב של המזבח. אם כן, ביטלת אל פני המזבח, כי למעשה אתה לא עושה את זה בצד דרום, אז אתה מבטל את הפסוק שאומר שצריך להגיש את המנחה אל פני המזבח. לעומת זאת, כשאתה מקיים, כשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם בדרום. כשאתה בא ואומר שאני רוצה להניח איפה שהתורה אומרת אל פני המזבח, להניח אותו בקרן הדרומית, אני גם מקיים אל פני השם כשאני שם את זה בקרן הדרומי. איך אני מקיים? הרי זה בפני המזבח. איך זה לפני השם? הרי לפני השם זה בצד מערב. אומרת הגמרא, איכן קיימת? אמר רב אשי, כסבר, היי טענה, כולי מזבח בצפון קאי. הטענה הזה סובר שהמזבח כולו עומד בצד צפון. אם כן, כשאנחנו באים פה ועומדים בעזרה לפני המזבח, בצד צפון יש את המזבח. הקרן הדרומית של המזבח נמצאת כאן באמצע העזרה. ובאמצע העזרה גם יש את הפתח של ההיכל. יוצא אם כן שכשאני מניח את כשאני מגיש את המנחה בקרן הדרומי, למעשה אני גם מניח את זה מול הפתח של ההיכל. אז קיימתי גם לפני המזבח, שפני המזבח זה איפה שהכבש נמצא, שזה בצד דרום, וגם אל פני השם, שזה בצד מערב, כי זה מול הפתח של ההיכל, כי אני למעשה עומד כאן באמצע. בצד ימין יש לי את הכבש, מולי יש לי את ההיכל. וכשאני מניח כאן, מגיש כאן את המנחה, אני גם מניח אותו לפני המזבח, וגם לפני השם הרווחתי את שתי הפסוקים. למדנו במשנה, בכל מקום עבודת חטאת העוף הייתה כשרה. אלא שזו הייתה מקומה. קרן דרומית מערבית זה היה המקום. שואלת הגמרא, מייקה אמר, איפה המקום של חטאת העוף? בכל מקום או דווקא בקרן דרומית מערבית? אמר רבה שיחיקה אמר, תלוי איזה עבודה אתה מדבר. בכל מקום הייתה כשרה למליקתה. את המליקה של העוף היו יכולים לעשות בכל מקום במזבח, בין למטה, בין למעלה. זה לא היה צריך דווקא לעשות בחלק התחתון של המזבח. אלא זה היה מקומה להזעתה. המקום דרומית מערבית זה היה המקום אפשר שצריך להזות את הדם של החטאת העוף. תנינה לעד איתנו רבנן. משנה הזאת למעשה נותנת הוכחה למה שכתוב בברייתא. הרי הברייתות הן שמועות לא לגמרי על פי ההלכה, כי הרי היו המון המון שמועות של חכמים. ורבי יהודה הנשיא, שמכונה רבי הקדוש, קיבץ את כל ההלכות, מה שנפסקו הלכה למעשה, וחיבר אותם בשישה סדרי משנה. כל השמועות האחרות נקראים ברייתות. השישה סדרי משנה זה ההלכות המסודרות שנפסקו להלכה. וכשיש לנו ברייתא שמחוזקת על ידי משנה, אז זה מחזק את הברייתא, כי למעשה הברייתא הזאת היא 100% מוסמכת. וכאן המשנה שלנו מחזקת את הברייתא הבאה, שלמעשה הברייתא הבאה אומרת בדיוק מה שאמרנו כאן במשנה. מלכה בכל מקום במזבח כשרה. המליקה אפשר לעשות בכל מקום במזבח. אבל איזה אדמה בכל מקום כשרה. זה לא מובן, תכף הגמרא תבהר. אבל על כל פנים הברייתא אומרת שאפשר לעזות מאדם של חטאת העוף בכל מקום וזה יהיה כשר. עכשיו, מהי ההלכה? איזה ולא מיצה כשרה. אם הוא איזה מאדם של חטאת העוף והוא לא מיצה, מה ההבדל בין לעזות לבין למצות? הרי כמו שיש לנו בכל קורבן את החלק של, של זריקת מתנות אדם, כמו שנותנים שתי מתנות שהם ארבע, או הזעה אחת למעלה, שבע למטה, זה המתנות של אדם. ויש שיירי אדם מה שנשאר. לגבי קורבנות העוף, גם כן יש את שתי החלקים האלה. יש כשמולקים את העוף, השפריץ הראשון של אדם, כשנותנים לו לשפך על המזבח, זה נקרא כמו זריקת אדם. ואחר כך, אחרי שהאדם מסיים את הזרימה שלו, דוחקים את העוף על המזבח, וזה נקרא מיצוי אדם, זה כנגד שיירי אדם. ועל זה אומרת כאן הברייתא, איזה ולא מיצה כשרה, אם הוא רק נתן את השפריץ הראשון על המזבח, והוא אחרי זה לא מיצה ודחק את הבשר של העוף על המזבח בשביל למצא את שאר אדם שנשאר, בכל זאת העבודה תהיה כשרה. ובלבד שייתן מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש. מה שכן, הוא צריך לדעת שצריך לתת מדם הנפש, מאדם של ההזעה, מאדם הראשון שנשפך, צריך לתת בחלק התחתון של המזבח. הרי המזבח באמצע שלו היה כמין חגורה כזאת אדומה, זה היה נקרא חוט הסקרה, שזה היה מפריד בין המקום שצריך לעזות את הדמים של הקורבנות שצריך לעזות למטה, לבין המקום שצריך לעזות מהדמים שצריך לעזות מהם, מהקורבנות האלה, מהדם שלהם לעזות למעלה. אז פה בחטאת העוף הרי צריך לעזות מהדם למטה. אז לכן, הדבר שמעכב בחטאת העוף זה שייתן מההזעה של אדם בחלק התחתון של המזבח. אומרת הגמרא, הבנתי את הברייתא רק שאני לא מבין מה איקה אמר. אני לא מבין מה הברייתא מתכוונת להגיד. האם אפשר לעזות גם למעלה או רק למטה? משהו פה בברייתא נראה בהתחלה שאפשר כל דבר, ובסוף פתאום אומרים לא, חייבים לעזות גם מדם הנפש למטה. אומרת הגמרא, החיקה אמר, מלכה בכל מקום במזבח כשרה. אם הוא עשה מליקה בכל מקום במזבח, זה יהיה כשר. אבל מה? אם מצד אמה בכל מקום במזבח כשרה. אם הוא עשה את מיצוי אדם, אחרי שהיה הזריקה של אדם, השפריץ הראשון, ההזעה, הוא עשה אותה במקום. אחר כך נשאר רק מיצוי אדם. דיינו לדחוק את הבשר כדי שיצא אדם שנשאר מהעוף. את זה הוא לא עשה. הוא דילג על העבודה הזאת, או שהוא מיצה את דמה בכל מקום, הוא מיצה את הדם למעלה נאמר, במקום למצות את הדם למטה, כשרה, החטאת תהיה כשרה. למה? שאם יזה ולא מיצה, כשרה. הרי גם אם הוא רק עשה הזעה מהעוף, והוא לא מיצה בכלל, אז גם כן החטאת תהיה כשרה, כי הרי זה כמו שירא אדם, העבודה של המיצוי. עיקר העבודה זה ההזעה, זה זריקת הדם. אז אם הוא עזה במקום הנכון, בחלק התחתון של המזבח, אז משהו אחרי זה מיצה את הדם למעלה, למטה, זה לא משנה, בכל מקום, זה לא פוסל את החטאת, כי את העיקר הוא עשה את ההזעה, הוא עזה במקום הנכון, בחלק התחתון של המזבח. ובלבד שייתן, זה כן מעכב, הנתינה, דיינו ההזעה, זה כן מעכב, שייתן מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש. חייב לתת מחוט הסקרה ולמטה מאדם שהנפש תלויה בו, שזה מאדם שנשפח בהתחלה כשמולקים את העוף, צריך לשים מאדם הזה ישר בחלק התחתון של המזבח, בקרן דרומית מערבית. עד כאן השיעור על דף סמך ג'.